קשת, כל שידורי תורה, היום יום ראשון, שיעור של הרב יעקב מידן במגילת רות, חלק ו', החלק השישי. לא יתקיים היום, לאחר השיעור של המידן, לא יתקיים הפינה בהלכה יומית של הרב רימון. ואיתכם הסליחה.
שלום לכם. אנחנו נעבור היום לפרק ג' ונעסוק בפרק הזה בדבר אולי המרכזי שבו, גם בו וגם בפרק ד', והיא שאלת הנישואין, כלומר פרשת הנישואין בין בועז לרות, כפי שהיא מתחילה, לא סתם נישואין אלא נישואין שקשורים במצוות ייבום. מצוות הייבום לא נזכרת במפורש במעשה של רות, אבל היא נכרכת יחד עם קניית השדה של נעמי במעשה שניתן להגדיר אותו כמעשה הגאולה. והיא דומה מאוד למצוות הייבום שבתורה בדרך שונה מעט, והמטרה היא כמו שמופיע לנו כאן בפרק ד' פסוק ה', וגם את רות אשת, רות המואביה אשת המת קנית להקים שם המת על נחלתו. בהמשך בפסוק י' אנחנו מוצאים ויקרא שמו בישראל, וזה זה במידה רבה להקמת שם המת על הבן הנולד ממעשה הייבום, מה שנאמר לנו בדברים פרק כ"ה פסוק ו', והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. מה גם כאן להקים שם המת על נחלתו ויקרא שמו בישראל על פי אותו עיקרון. האם הדבר שלפנינו, שלא נעשה על ידי אח, גם כן נקרא ייבום? על כך מדבר הרמב"ן במעשה יהודה ותמר, בראשית פרק למד ח' פסוק ח', והוא אומר, וחכמי ישראל הקדמונים, מדעתם העניין הנכבד הזה, הנהיגו לפנים בישראל לעשות מעשה הזה בכל יורשי הנחלה, באותם שלא יהיה בהם יסעור השאר, וקראו אותו גאולה. וזה עניין בועז וטעם נעמי והשכנות. כלומר, גם הרמב"ן רואה את מה שנעשה ביהודה ותמר, שם נאמרה בפרש המילה ייבום, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך, והוא עצמו משווה את זה לעניין בועז ונעמי והשכנות. השכנות הן שאומרות, ברוך השם אשר לא ישבית לך גואל וכולי, ויקרא שמו בישראל, ורואה את המעשה שלנו כסניף של מצוות ייבום. ואם ראינו את הגיור כהיפוך של הקרת, הקרת הוא ונכרתה הנפש האימי המאה, ואילו הגיור הוא נפש המצטרפת אל העם, הרי האיבום הוא הפקו של הקרת מצד אחר. הקרת הותיר את הנכרת בלא בנים ובלא נחלה בעמו. אפילו דלת אמות של קבר אין לו בעמו, ואמרנו שנכרת מעמיו זה ההיפוך של נאסף אל עמיו בקבר. וגם נחלתו בעולם הבא נשללת ממנו. הייבום גואל אותו מן הקרת ומעמיד לו בן על נחלתו, ובדברי חז"ל במקומות רבים, הבן הנולד עשוי להשיב את אביו במרכאות, כלומר את מי שנחרט לא רק לנחלתו בארץ, אלא גם לנחלתו בעולם הבא, בעולם שכולו טוב. אני אספר סיפור ידוע מהמדרש, וכך נאמר שם, פעם אחת היה רבי עקיבא מהלך בדרך, הוא מצא אדם אחד שהיה מכוער ביותר, והיה נושא מסוי גדול של עצים, שלא היה אדם בעולם ולא חמור ולא סוס יכול לטעון כמותו. שואל אותו, מה זה? ובסופו של דבר, מי אתה? אמר לו, רבי, אדם הייתי, הוא כבר נפטרתי מן העולם ההוא, ובכל יום אני מביא מסוי כזה, ומכניסים אותי בתוך הגיהנום, וצורפים אותי בתוכה 3 פעמים ביום, וזה עמלי בכל יום ויום. אמר לו רבי עקיבא, מה עשית שעושים לך כך? אמר לו אותו האיש, באתי על נער המורסה ביום הכיפורי. אמר לו, בני, שמעת אם יש לך תקנה באותו עולם? אמר לו, כך שמעתי מאחורי הפרגוד, שבזמן שיעלה בני לספר תורה ויאמר, ברכו את השם המבורך, מוצאים אותי מגיהינו, מכניסים אותי בגן עדן. אמר לו רבי עקיבא, הנחת אישה או בן? אמר לו, בן אחד נולד לי אחר מיטתי ונמנעו ישראל מלימולו. הלך רבי עקיבא עד ש... בא לאותה עיר, כיוון שבא לאותה עיר יצאו אנשי לקראתו, אמר להם, כלום ידעתם איש פלוני, אמרו לו, שם ראשי ברכב, אמר להם, על מה? אמרו לו, כך וכך עשה, אמר להם, אף על פי כן הביאו לי את בנו. הביא אותו בתשיבה למולו, והושיבו ללמוד וכן עשה, ולימדו ברכות שצריך לו ספר תורה. ביום השבת ציווה לקרותו לספר התורה, ואמר ברכו את השם המבורך לעולם ועד. מיד הוציאו את אביו מגיהנום והכניסו בגן עדן. בלילה בא בחלום לרבי עקיבא, אמר לו תנוח דעתך שהנחת את דעתי. כלומר, גם הקראת שיש לנו כאן, מבוסס כאמור על כך שאדם אין לו בן, וכאן הרי יש לו בן, אם כי הבן הוא דרך היוום, אם היוום הזה הוא אחיו או מישהו אחר, והבן הנולד כאמור עשוי להשיב את אביו הנחרט לא רק להחלטו בארץ אלא גם להחלטו בעולם שכולו טוב. כדי לקשור את פרשתנו כאן לייבום, נתחיל אולי דווקא מהחלק שבתורה הוא החלק האגום שבייבום, ואני מתכוון לחליצה. ישנם פסוקים שרומזים על כך, שבבסיסה של הפרשה שלנו עומדת מצוות ייבום. וזה מתקשר לקניין הזכות לגאול את השדה על ידי בועז מהגואל. וזאת לפנים בישראל, על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר. שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל, ויאמר הגואל לבועז, קנה לך, וישלוף נעלו. כאן אצלנו בפרק ד' פסוקים ז' ח'. במבט ראשון, המקראות מתייחסים כאן לקניין השדה, שמכרה נעמי יחד עם אלימלך בעלה. ובפשטות, הם מכרו את השדה בעת שירדו לארץ מואב, וכנראה שלא על מנת לשוב. שהרי אתה נעמי חסרת כל, ללא שדה, ללא כסף, מחירו. התורה מעוניינת ששדה האחוזה יישאר במשפחת יושב המקורית. וכך נאמר בויקרא כ"ה פסוק כ"ה, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. הזכות לגאול אותו נקנית כאן מן הגואל לבועז במסירת הנעל. וחז"ל למדו ממעשה זה את יסוד קניין החליפין. אלא שלא נתברר היטב במקראות מי מוסר למי את נעלו. פשוטו של קניין חליפין הוא החלפת פרה בחמור, על פי המשנה הידועה. מחליף פרה בחמור וילדה, במציע קוף. כלומר, אדם מחליף חפץ אחד בחברו. היה לו חפץ מסוים, הוא זקוק לחפץ אחר, אצל חברו זה להפך, מחליפים חפץ בחפץ. הקניין יכול להיות גם, בשלב שני, קניין ייצוגי, ללא קשר לדברים המוחלפים. מה שנקרא אצלנו, קניין סודר. אתה נותן לו באופן סמלי סודר, ותמורת הסודר קונה דבר מאוד מאוד יקר ממנו. את פרתו, את שורו, אפילו דברים יקרים יותר. על פי זה, אם הגואל יקנה לבועז את הזכות לרכוש את השדה, בועז צריך לתת לגואל בתמורה את נעלו. נעל והזכות לרכוש את השדה, ודאי שהם דם עומדים זה מול זה, אבל הנעל משמשת פה מעין סודר, ומדובר פה על קניין חליפין ייצוגי. מצד שני, בפשט המילים בפסוק ח', ויאמר הגואל לבועז, קנה לך וישלוף נעלו, הגואל הוא שאמר לבועז קנה לך, והוא ששלף את נעלו. כלומר, הדברים נעשים פה לא דבר תמורת דבר, אלא בדרך שחז"ל הגדירו אותה, במחלוקת תנאים ומחלוקת המוראים, בשאלה בחיליו של מי נעשה קניין החליפין, ובמקרה שלנו, מי צריך לתת את הנעל. ורק נאמר בגמרא בבא ומציע, מ"ז עמוד א', במה קונין? רב אמר בחיליו של קונה. כלומר, הקניין הוא דבר בתמורה לדבר. ולוי אמר בחיליו של מקנה. כמו שנראה כאן מפשט המקראות, שהגואל נותן לבועז את הזכות לקנות את השדה, ויחד עם זה נותן גם את הנעל שלו. זוהי מחלוקת המוראים, והגמרא אומר שם כתנאי. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו. גאולה זו מחירה, וכן הוא אומר, לא יגאל. תמורה זו חליפין, וכן הוא אומר, לא יחליפנו ולא ימיר אותו. לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו. מי נתן למי? בועז נתן לגואל. בועז נתן את נעלו. רבי יהודה אומר, גואל נתן לבועז. פשט המקראות כאמור, פשט העניין, כשיטת תנא קמא. אם בועז לוקח את השדה, הוא נותן את הנעל. לעומת זאת, רבי יהודה הוא כפשט המקראות. ויאמר הגואל לבועז, קנה לך וישלוף נעלו. כלומר, הגואל שלף את נעלו. הגמרא שם מתחבטת בשאלה, מה סברה יש בכך שהמזכה תקע כראוי שייתן את נעלו? היא יושבת זאת בדרך שלה. מן הפסוקים נראה לנו שלא כל חפץ שיתים לקניין חליפין, אלא דווקא נעל וכל הדומה לה. תפקידה של הנעל נראה לנו כתפקידו של השטר. ואכן, נותן השדה הוא הנותן את השטר לקונה. בניגוד לשטר קידושין, שטר קידושין נעשה כקניין חליפין רגיל. האיש הקונה את האישה הוא הנותן לה את השטר. הקונה נותן. כמו שאמרנו, חליפין בכליו של קונה. אבל כאמור בקניין שדה, המוכר נותן את השטר, וכאן גם כן המוכר או נותן הזכויות הוא הנותן את הנעל. ברור מדוע נותן השדה נותן את השטר לקונה, כדי שתהיה ביד הקונה עדות לקניין השדה. על העדות בפרשה שלנו נאמר, וזאת התעודה בישראל, תעודה עדות. אבל אפשר ששטר לא היה מצוי לה, והשתמשו במקומו בשליפת נעל. אם מחר יבוא מוכר הזכויות בשדה ויערר על הקניין, יאמר לו הקונה, נעלך בידי מי ביי. את המשפט הזה אני אומר כמובן, נעלך בידי מי ביי, כלומר, מה נעלך עושה בידי ואיך השגתי אותה? על כורחנו, אתה נתת לי אותה בתור עדות לקניין. המשפט המפורסם ביותר באמת עולה על שטר, כמו בבבא בתרא בדף עין, שטרך בידי מי ביי, וגם שם מדובר על ראיה מסוג דומה. אם כן, שליפת הנעל מצד הגואל היא התעודה או העדות למכירת זכויות הקניין בשדה. אבל קשה שלא לראות בטקס שליפת נעלו של הגואל מעין חליצה של סרבן הגאולה, מי שנקרא אצלנו הגואל, הגואל שלא גאל. הגואל המסרב לייבם את רות יחד עם קניית השדה כדי להקים שם המת על נחלתו. משמע, בתהליך חיבוב אנו עוסקים. יכתוב. נאמר, משפטים ספורים על החליצה. החליצה היא חידוש של התורה. וכנראה לא הייתה קיימת במשפט היבום הקדום. משפט היבום שנהג בו יהודה. שהרי עם מותו של ער בחורו של יהודה, תובע יהודה מעונן בנו השני לייבם את תמר. אלמנתו של ער. ולהקים זרע לאחיו. עונן אינו מעוין להקים זרע לאחיו. הוא משחית את זרעו ומת בעוונו. ויום יהודה לעונן בוא אל אשת אחיך ויאבם אותה והקם זרע לאחיך. וידע עונן כי לא יהיה הזרע. והיה אם בא אל אשת אחיו ושחית ארצה לבלתי נתו זרע לאחיו. וירע בעיני השם אשר עשה וימת גם אותו. נראה מן הפרשה שלא עמדה לפני עונן אפשרות חליצה. ולכן קרה מה שקרה בחטא ובעונשו. אבל מן הפרשה ניתן ללמוד עד כמה רע בעיני השם סירובו של אח להקים זרע ושם לאחיו המת. עונשו של הבוחר בחליצה לאחר שניתנה תורה ונתחדשה החליצה אינו גדול כעונשו של המשחית זרוע ארצה. כדי שלא להקים לאחיו שם, אך עדיין הוא נענש על סירובו בבושה שהוא סופג. היריקה בפניו, חליצת נעלו ושמו החדש בישראל, שם גנאי בית חלוץ הנעל. ייתכן שמלווה אותו גם כללת יבימתו. שהרי כך היא אומרת לו, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, כוונתה אינה רק ליריקה ולחליצה, אלא לומר לו שגם הוא לא יזכה לזרע של קיימה, וגם ביתו לא ייבנה, כשם שלא נבנה ביתו של עונן, שלא רצה לבנות את ביתו של ער אחיו. חומרת העניין גדולה, משום שנראה שאי רצונו של האח החי לקחת את יבימתו, אינו נובע מאי רצונו לקחת את היבמה לאישה. אלא בשל מעונו להקים לאחיו שם. כך אומרת היבמה, מעין יבמי להקים שם, להקים לאחיו שם בישראל, לא עבר יבמי. הסיבה למעון, למעון, יכולה להיות שנאת אחים לשמה, כשנאת אחי יוסף אותו. הסיבה יכולה להיות גם חשבון ירושה. אם יוליד היבם בן עבור אחיו המת, יקבל הבן את חלק המת בנחלה המשותפת, העתידה לעבור מן הסבא. אם לא יקים לאחיו שם, היבם עצמו יירש את כל נחלת הסב, וגם רכוש המת יהיה שלו. יש גם חשבון קטנוני על ממון, חשבון שמצדיק על איבד היבם למחות את שם אחיו. אך התורה רואה זאת בחומרה. ומצאנו דוגמת חשבון זה, בדברי הנביא, על אחוותו של עשיו ליעקב. וכך נאמר ביחזקאל פרק למד ה', יען אמורך את שני הגויים ואת שתי הארצות לי תהיה נביא רשנוע, והשם שם היה. עשיו שמח, אדום שמחים על חורבנה של ישראל, בגלל שהם אומרים, עכשיו אנחנו יורשים את ארצם. הם רואים את עצמם כיורשים החוקים של נחלת יעקב. שהרי יעקב גלה ונותר ללא בנים, והם שמחים ליום עידו של יעקב, מכיוון שכך יוכלו לרשת שתי ארצות. הנביא מבטיח על כך לאדום ולהר סעיר באותה נבואה, עונש קשה. אולי זה טעם החליצה. הנעל הניטלת מן הגואל הסרבן, באה לומר שלא יזכה לקיים את מזימתו ולרשת את שדה אחיו. ההליכה בנעליים בשדה היא הליכת בעלים. אורח חולץ את נעליו ומהלך על בהונותיו, מבחינת הביטוי שלנו. לכן ניצבו משה ויהושע לחלוץ את נעליהם כשהגיעו לנחלת השכינה. משה בסנה, ויהושע ביריחו, בית שהשכינה הייתה בה עם המלאך שר צבא השם. לכן הוחרמה יריחו, ונאסר ליטול ממנה דבר וגם לרשת אותה עצמה במניין העיר, כיוון שהיא הייתה נחלת שכינה, והקדוש ברוך הוא עצמו כבש אותה. לכן גם יהושע היה צריך לחלוץ את נעליו. וגם הגואל של רות לא רצה להשחית את נחלתו. הוא היה מוכן לגאול את שדה אלימלך ונעמי, כדי לרשת אותו בבוא היום מדין היותו אחי אמת. אבל כשנודע לו ציפייתו של בועז, שהשדה יעבור לבן שיוולד לרות, שיקום על שם מחלון המת, לא רצה הגואל לאבד את נחלתו ולהשחיתה, והציע לבועז לגאול את השדה ואת האישה במקומו, הוא חלץ את נעלו ונתנה לבועז. הצגנו עד עכשיו את מערכת היחסים בין האחים. שני אחים עלולים להיות עוינים וצרים זה לזה, במלחמת הירושה ביניהם. הם עשויים להיות גם איש לאחיו, אחי עזר ואחי סמך. אנשים המסעים איש ביד אחיו לקום מן התהום שנדחה אליה האחד. פה אני רוצה רק לציין שהלכת יבום היא באחי מן האב. פעמים רבות, לא תמיד, אבל פעמים רבות מיוצגת האחווה הטובה באחים שהם אחים מן האם ולא רק ולא מן האב. התורה מבטאת אהבת אחים בפרשת מסית ומדיח, כשהיא מחדשת שאין לחמול על האח המסית, כי ישיתך אחיך ובן אמך, או בנך או בתך או אשת חיקך, או רעך אשר כנפשך. דברים י"ג. גדעון מתאר את אהבתו לאחיו שנהרגו, ויאמר, אחי בני אמי הם, חי השם לא הרקיתם אותם, לא הרגתי אתכם. הראיה בשיר השירים אומרת, מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי, אמצעך וחוץ אשכך גם לא יבוזו לי. אחווה מן האב ולא מן האם, פעמים רבות סיבה לעוינות, כמו יוסף ואחיו, אבימלך בן גדעון ואחיו, או אבשלום ואמנון בני דוד, אחי מן האב ולא מן האם, ואחריהם שלמה ואדוניה, אחי מן האב ולא מן האם, יויקים ויואחז בני יושיהו, אחי מן האב ולא מן האם, וכל אלה הפכו זה לזה לצרים ואויבים מתחילה ועד סוף. ננסה להתבונן עכשיו לא על היבם, על כך דיברנו מקודם כשדיברנו על בועז והגואל, אלא נרצה או ננסה כרגע לראות את מקומה של היבמה במעשה היבום, מלבד תפקידה בהיריון ובלידה של הבן העתיד לקום על שם אחיו המת. שלושת המקרים של מצוות היבום ודומותיה במקרא, מעשה בנות לוט, מעשה יהודה ותמר ומעשה רות ובועז, נראים כמשיקים באופיים למעשי זנות ופריצות. אנחנו מניחים שהתופעה שחוזרת על עצמה היא לא מקרית, והיא מובנית באופייה של מצוות ייבום. בשני דברים באמת גובלת מצוות ייבום בזנות. מצוות ייבום פורצת את איסור גילוי הראיות של איש באשת אחיו. חז"ל התלבטו בכך. נביא שתי דוגמאות להתחבטות שלהם. שאני כך נאמר בירושלמי בנדרים פרק ג' הלכה ב' ובמחילתא ביתרו פרשה ז'. ערוות אשת אחיך לא תגלה, יבמה יבוא עליה, שניהם נאמרו בדיבור אחד. משמע, יש כאן שתי מצוות הפוכות הסותרות זו את זו, ולמרות זאת נאמרו יחדיו. ודוגמה נוספת, מהגמרא שלנו, הבבלי, ביבמות למתת, עמוד ב', אבא שאול אומר, הכונס את יבימתו לשם נוי ולשום אישות ולשום דבר אחר, כאילו פוגע בערווה, וקרוב אני בעיניי להיות הוולד ממזר. חכמים אומרים, יבמה יבוא עליה מכל מקום. אבל משיטת אבא שאול נראה שמצוות ייבום אכן גובלת בגילוי הראיות. והכוונה של היבם קובעת אם זה ייבום או זנות. ולכן אבא שאול העדיף חליצה. הדבר השני הוא שמצוות ייבום גובלת בו, בזנות, הוא משימתה של האישה לעשות כל מאמץ ואף לטבוע מן היבם, לבוא עליה ולהקים ממה את הזרע ואת שם המת על נחלתו. זוהי חובתה כאישה כלפי בעלה המת, שהיא לא ילדה לו את זכו. וכך נאמר בפרשת יבמה, דברים כפי, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השער אל הזקנים, ואמרה, מעין יבמי להקים להקים שם בישראל, לא אהבה ימבי, וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו. במקרה הרגיל בחברת בני תרבות, היבמה תובעת נישואין מן היבם באמצעו זקני העיר, ולא תובעת את היבם בפיר. אך עקרון הזיווג המקובל בכל מקום הוא, שהאיש מציע נישואין לאישה. וכך נאמר במסכת קידושין בדף ב', דתניא, רבי שמעון אומר, מפני מה אמרה התורה, כי ייקח איש אישה ולא כתב כי תלקח אישה לאיש? מפני שדרכו של איש לחזר על האישה, ואין דרכה של אישה לחזר על האיש. משל לאדם שעבדה לו עבדה, מי חוזר על בי? בעל עבדה מחזר על עבדתו. כלומר, במקרה הזה, העבדה יצא לה, שהאדם לקח מן האישה כשהאדם נרדם, והאדם מחפש את הצילה שלו. העיקרון הזה מופר בפרשת ייבום, כשהאישה היא התובעת נישואין מן האיש. כמו שאמרנו, זה בגלל המחויבות שלה, הקושרת אותה לבעל הקודם, והתובעת ממנה לדאוג להמשך זרעו. אבל הפרת העיקרון, שהאיש הוא המבקש את ידה של האישה ולא הפוך, היא זאת שמדמה את היבום לזנות. הזונה, האישה, מציעה את עצמה לזיווג עם אנשים. לרוב היא עושה זאת עבור תשלום, אבל גם אפשר שהיא תעשה זה כדי למלות את תאוותה, כמו ביחזקאל תזיין, ולא נזכיר כרגע את הפסוקים. היבמה דומה מבחינה חיצונית לזונה, בכך שהיא מציעה את עצמה, ומבקשת מהאיש לבוא עליה. אבל היא עושה את מעשיה לשם המצווה, ולשם הנאמנות לבעלה המת, ולמחויבות שלה אליו. ולא כזונה, שעושה את זה רק כדי למלא את אהבתה. דרכה של היבמה היא דרך טהורה. בנות לוט עשו את המעשה באביהן, בלא ידיעתו ובלא רצונו. הוא היה שיקור ולא ידע בשכבן ובקומן. שחרונו של לוט ביטא את הייאוש שלו מתכלית חייו, לאחר שמפעלו ומשפחתו חרבו לנגד עיניו בחורבן סדום. וכך אומר הפסוק במשלי, תנו שיחר לעובד ויין למראי נפש, ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכור עוד. היין הוא ביטוי של ייאוש. יהודה, במקרה של תמר, פעל גם הוא מחמת ייאוש. לאחר שמשפחתו חרבה לנגד עיניו, אשתו מתה, שני בניו, ער ואונן, מתו, את השלישי הוא אינו יכול להשיא מחמת היבמה, שהוא, יהודה, מנסה להשתמט ממנה, בין ימות גם הוא כאחיו. אדם שומר על זרעו כדי לבנות ממנו את משפחתו. מי שהתייאש מכך, מבטא זאת בהפקרת זרעו אצל זונה עליהם הדרך, וכפי שרצה יהודה לעשות. הזנות באמת מבטאת חוסר תקווה. פירוק מוסד המשפחה, אי המשכיות, ייקוש. נזכיר, כשאנחנו מדברים על הזדות ועל הייאוש, את המעשה באלעזר בן דורדיה. אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיה שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. פעם אחת שמע שיש זונה בקרקי הים והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה, נטל כיס דינרים והלך ועבר עליה שבעה נערות. בשעת הרגל דבר הפיכה, אמרה לו, כשם שהפיכה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיה אין מקבלים אותו בתשובה. הלך וישב בין שני ערים וגבעות, אמר, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. בסופו של דבר ביקש מכל האמצעי הטבע לבקש עליו רחמים, לא ביקשו עליו, אמר, אין הדבר תלוי על הביט. נהיה חושב בן ברכה וגם בבחייה עד שיצתה נשמתו, יצתה בת קול ואמרה רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי עולם הבא. התמכרותו של אלעזר בן דורדיה לזנות מבטאת ייאוש. הזונה אומרת לו שלא יקבלו אותו עוד בתשובה ומאבדת את תקוותו. הערים והגבעות, השמיים והארץ, החמה והלבנה, הכוכבים והמזלות שאלעזר ביקש מהם לבקש מהם רחמים, ענו אותו בשלילה. הם תמכו בייאוש שלו, עד שהוא עצמו מצא את הפתרון. גם כאן אנחנו רואים את הזיקה בין זנות לבין ייאוש. לצידם של שני האנשים המיואשים, בשל חורבן מפעל חייהם, נוח במבול ולוט בסדום, הופיעו נשים, בנות לוט ותמר. למרות שגם הן חוו את החורבן, הן ביטאו תקווה לעולם חדש אחרי החורבן. הן ביטאו את אורה של מצוות הייבום, ולא את חשכת, ולא את חשכת הייאוש והזנות. מעשה רות מביע את רעיון הייאוש והתקווה שסביב הייבום בדרך עדינה יותר. גד המדיניון החיצוני בין דרך פעולתה של רות לבין זנות הוא עדין יותר. נראה שזו הסיבה שחזל ביקשו את הייאוש בבועז עד שבא אליו רות. במקביל הייאוש המדריך את פעולותיהם של לוט ושל יהודה, וכך דרשו חזל גם על בועז. לכאורה ללא כיסוי במקראות. בועז בן 80 היה ולא נפקד. רות רבה פרש עליו. דאמר רבה בר הונה אמר רב 120 שנות עשה בועז לבניו, שנאמר ויהי לו 30 בנים ו30 בנות שלך החוצה, 30 בנות הביא לבניו מן החוץ, תמה וכולם מתו בחייו, נותר ללא זרע. בבבת רצה די א', עד שבא רות היה בועז שרוי בתחום הייאוש בלא יכולת להוליד בנים ולהמשיך את זרעו. רות הפיכה בו את התקווה כדרך שהפיכה את תמר ביהודה. אולי חזל תמהו על האיש הנכבד, שהולך לישון בלילה לבדו בשדה בקצה הערימה, במקום לישון בביתו? אולי הסיקו מכך שהיה חסר בית, לפחות במובן של משפחה, אישה, ילדים? אמנם, תיתכן דרך אחרת להשמות את רות לבנות לוט ותמר. לא בועז זקוק לתקווה, אלא נעמי, היא השרויה במעמקי הייאוש. בדבריה לרות אינה מזכירה את הייבום. היא אינה מבקשת על המנוח לרות ואת התגשמות ברכתה לרות, ייתן השם ומצא למנוחה באישה בית אישה. ובפרק ג' ותאמר לנעמי חמותה, ביתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. היא מבקשת מרות להתלבש ולרדת אל בועז אל הגורן, אך היא אינה מיועצת לה לטובו לשאת אותה לאישה. והיא בשכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם ובד וגילית מרגלותה ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשין. אך רעיון היבום וגאולת המת והקמת שמו עולה לראשונה הצלרות, ואתה אומר, אנוכי ראות המתך ופרסת כנפיך על המתך כי גואל אתה. היא אומרת לא מה לעשות. ועדיין לא ניצלנו מאווירה קרובה לזנות גם במעשה של רות. היא לא נובעת בהכרח מן הפגישה בגורן, אלא מעצם עשרת הנישואין שבאה מן האישה. אך כפי שאמרנו, הדמיון לזנות הוא חיצוני. המניע הוא טהור מעין כמותו, הוא הרצון לקיום מצוות התורה, ויותר מכך את הנאמנות לבעל המת. את ניקיונו הנחרץ של המעשה בגורן הוא חותם עניין הגואל, שלא כמו לוט ויהודה בועז אינו בעל רות. הוא מפנה את מקומו לגואל הקרוב ממנו. רק מי שסרב הגואל לייבם את רות, מייבם אותה בועז. הוא עומד בקנה המידה המחמיר של אבא שאול שהובא לאל, שהכונס את יבימתו לשם אישות, הרי הוא כפוגע בערווה. בועז עשה זאת באמת, לא לשם אישות, אלא לשם מצוות ייבום. עד כאן. אנחנו ניפרד כאן על הגאולה, אנחנו נדבר בעזרת השם בפגישה הבאה שלנו. תודה רבה.